שלום לכולכם, טוב. יש לכם עוד שיעורים במערל השנה? יש? נתיבות עולם? מצוין. באיזה, מה לומדים נתיבות עולם? טוב. אז הקדימו לכם כמה דברים על המערל, מי אנחנו עוסקים פה. כתוב לעולם יהיה בעל השמועה כנגד עיניהם. צריכים לדעת מי אנחנו עוסקים פה. האמת היא, יש לי בבית תמונה של המערל. איך יכול להיות תמונה של המערל? הוא חי לפני 480 שנה. הסיור דיוקן שלו, יש איזה צילום, מישהו הביא לי את זה. אולי אני אביא לכם את זה פעם בהמשך, אני אזכור. ומערל, הוא היה חי בפראג לפני קרוב ל-500 שנה, חי 90 ומשהו שנים, והוא היה פורץ דרך. הוא היה פורץ דרך כי הסגנון של הכתיבה שלו, אף אחד לא כתב כמוהו לפניו, ואף אחד לא כתב כמוהו גם אחריו. אולי הסופר האמונה הראשון, החכם הגדול בישראל הראשון, שכתב ספרי אמונה. לקח נושאים באמונה, כתב עליהם ספרים. מה זה ספר תפארת ישראל? ועל התורה. כתוב התפארת זו מתן תורה. ספר נצח ישראל זה על ישראל. וככה הרב זצ"ל וגם הרב צבי יהודה מדגישים בשיחות שלהם, ספר נצח ישראל, עם ישראל, ספר תפארת ישראל. התורה הם שני הספרים המרכזיים בכל, אני חושב, 18 ספרים שהמהר"ל כתב. יש כמה מהספרים שלו שכל אחד מהם הוא ארבע כרכים, כמו זה יוצא המון, הוא כתב ברוך השם. יש 18 ספרים, צריך להבין, אני רק רוצה להעיר שתי נקודות, למה אנחנו הולכים לעסוק בזה כל השנה. מה הנושא? נצח ישראל, שעם ישראל הוא עם הנצח, הבנו. עם ישראל הוא עם הנצח. תורה זה קדוש, זה חשוב, הבנו. למה המהר"ל מקדיש ספר שלם להסביר מה זה התורה? ספר שלם להסביר מי זה עם ישראל. כי זה שאנחנו יודעים שעם ישראל הוא עם מיוחד, זה שאנחנו יודעים שהתורה היא קדושה ועליונה, היא תורת השם, היא דבר השם, זו ידיעה שהיא עלולה להיות חיצונית לנו. או אנחנו מזדהים איתה, אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה מאוד 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 עמוקה. כן? כלומר, נגיד ביחס לעם ישראל. כשעם ישראל על הגובה שקורה איזה משהו, איזה משפלה וזה, אז מה כולם אומרים? אין על עם ישראל. אוהבים את עם ישראל, מעריצים את עם ישראל, אין כמו עם ישראל. אבל שחס ושלום, אם המצב הוא חמור, ויש חטאים חס ושלום, או דברים כאלה, בתקופות כאלה מסוימות בעם ישראל, אף אחד לא עף על עם ישראל. קצת מתביישים להיות עם ישראל, קצת מתרחקים מהגובה הזה. אז זה אומר שהיחס שלנו לעם ישראל הוא נייד, הוא משתנה. הוא מבוסס בעיקר בעולם הרגשי שלנו. כשאנחנו מרגישים גאווה לאומית, אנחנו עפים על עם ישראל. כשאנחנו מרגישים בושה לאומית, אנחנו ככה קצת פחות, עם עין קצת זה, פחות טובה על עם ישראל. ולכן חשוב מאוד ללמוד על עם ישראל וללמוד לא מעט על עם ישראל. אני אתן איזה דוגמה. בעולם המוסר, מסילת ישרים, אתם מכירות מסילת ישרים? מה המוכל כותב בהקדמה? כל מה שכתבתי פה בספר לא חידשתי דבר. רק לסדר את הדברים ואולי אתם תמצאו כמה חידושים, ככה הוא אומר. לי זה קשה כי אני חושב שמסילת ישרים הוא כולו חידושים גדולים מאוד. אבל המוכל אומר זה דברים פשוטים. צריך להיזהר מהרע ולהוסיף טוב. אז למה צריך ספר שלם של מסילת ישרים? מה התועלת של לימוד מסילת ישרים? התועלת בלימוד מסילת ישרים זה לא רק לדעת שצריך להיות יותר זהיר ויותר זריז ויותר נקי וכולי, אלא כל שאנחנו עוסקים בלימוד ספר מסילת ישרים או כל ספר מוסר אחר, המושגים, הרגישות שלנו להתנהגות שלנו, למעשים שלנו, למוסר שלנו, הוא יותר מוטמע באישיות שלנו. שלומדים ספר מוסר, לא רק יודעים דברים שכתובים שם, אלא זה מתחיל להיכנס ל... היום קוראים לזה, ארגז הכלים של הנפש שלנו. הופך למשהו שהוא אוטומט. שלומדים הלכות שמירת הלשון, אני לא רק יודע מה מותר ומה אסור, אלא אני באופן טבעי יותר זהיר בשמירת הלשון. עצם זה שעסקתי בדעת שלי באיזשהו תוכן, הוא משפיע, הוא חודר לאישיות שלי. הוא חלק מהכלים שלי. כן? אותו דבר ביחס לאמונת ישראל. כן? זה ספר נצח ישראל. בסדר, עם ישראל, עם הנצח. הבנתי. מה לא בסדר הזה? מה חסר לי פה? האם אני תמיד רואה בעם ישראל עם הנצח? האם אני תמיד יודע להביט לעומק של כל אדם מישראל ולזהות שהוא שייך לעם ישראל והוא בן של הקדוש ברוך הוא והוא קדוש וזה? לא, לפעמים אני יכול להתרחק מאוד מכל מיני אנשים מעם ישראל. כשלומדים באמונה ספר נצח ישראל או ספרים אחרים שעוסקים בעם ישראל כמו ספר אורות, אז אנחנו רוצים יותר להטמיע את היחס שלנו לעם ישראל. כי מסביר הרב קוק בשמונה קבצים, שאיך שאנחנו מסתכלים על עם ישראל, איך שאנחנו חושבים עליו ומרגישים כלפיו ורואים אותו, ככה זה מצמיח אותו. או חס שלום הפוך. אם יש לנו מבט לא מאמין ומבט לא מרוצה מעם ישראל, אז זה מקטין את עם ישראל, כמו אמא. אם אמא יש לה, טוב, אמא נורמלית, כל אמא כזאת, יש לה אמון גדול בילדים שלה, וזה מצמיח אותם. אם חס ושלום יהיה איש חינוך, שהוא מקרין חוסר אמון בתלמיד, התלמיד הזה פחות יצליח. זה בפרט, אומר קוק גם בכלל. אנחנו צריכים להביט בקדושת עם ישראל ולהאמין בזה, הוא אפילו כותב הרב קוק, להריץ את זה. להריץ את עם ישראל, עם השם. לא, לא להריץ את עם ישראל כי הוא מביא גביע אירופה או דברים כאלה צדדיים. אפשר לסבור בזה אם מישהו זה עושה לו את זה, אבל... להריץ את עם ישראל כי הוא עם השם, כי הוא קדוש, הוא טהור, הוא צדיק, ואין כמותו בעולם. וכשלומדים על עם ישראל, אז גם יודעים להסתכל על עם ישראל ככה, גם בעיתות שפל. גם בעיתות שפל. כן? יש שני נביאים שהיו באותה תקופה, ישעיהו והושע. ושניהם אמרו משהו לא בסדר ביחס לעם ישראל. כן? בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. כך ישעיהו אומר. המצב באמת, באמת, באמת היה חמור בזמן ישעיהו. זה לקראת קורבן בית ראשון. והקדוש ברוך הוא מעניש אותו. ונותן לו את זה על הראש. אתה לא תתייחס ככה לעם ישראל. אותו דבר הושע. כן? הקדוש ברוך הוא ביקורת. הושע רואה, באמת הם היו במצב מאוד חמור. כן? אז גם במצב חמור, הקדוש ברוך הוא מצפה מהנביא, מצפה מכולנו, כל הזמן לשמור על המבט העמוק על עם ישראל. אבל אנחנו לא תמימים ולא מתעלמים מחסרונות ופגמים, גם אנחנו לא שלמים, גם לנו יש מה לתקן. השאלה מה המבט המרכזי? המבט המרכזי הוא צריך להיות עמוק. גם, חזרה למשל של האמא והילד, גם כשהילד עושה משהו לא טוב, אז האמא צריכה להעמיד אותו במקום, לתת לו מוסר, לתת לו עונש, לא יודע מה, אבל זה, זה, זה רק הצד הגלוי של ההתנהגות כלפי הילד או הילדה. בפנים יש את האמון הגדול בילד הזה, בילדה הזאת. כדי שאנחנו נהיה כאלו, שיהיה לנו את העין הטובה והעין העמוקה ביחס לעם ישראל, וזה יצמיח את עם ישראל, זה גם יצמיח אותנו אם נהיה כאלו. כן? וגם בזמנים קשים, נדע להגיד, אין, זה עם ישראל, זה עם השם, נכון? יש מה לתקן? אנחנו לא מתיישים מעם ישראל, לא מתיישים מאף אדם מישראל, לדעת להסתכל פנימה. וכדי שההסתכלות פנימה שלנו לא תהיה נזילה, פעם בא לנו, פעם לא בא לנו, אנחנו צריכים לעסוק בזה, ללמוד על עם ישראל. כמו שמסילת ישרים מחדד את החושים המוסריים שלנו, פתאום, רגע, זה לא בסדר שאמרתי ככה, זה תחשוב אחרת. כך, לימוד אמונה הוא מעמיק את החושים האמוניים שלנו. שהאינסטינקט שלנו יהיה, כן, להאמין בעם ישראל. האם מישהו חוטא מעם ישראל? חוטא גדול, חוטא. אנחנו כועסים עליו, אנחנו שונאים אותו? לא, אנחנו מרחמים עליו. כדי להיות שם, אנחנו צריכים להיות עם קשר עמוק לעם ישראל. קשר עמוק לעם ישראל נבנה מלימוד, פשוט מלימוד. עוד הערה אחת, המהר"ל, יש לו לשון כמו שאמרתי, אין כדוגמתו בכל ספרות חז"ל, לפעמים קצת קשה הלשון שלו. לפעמים הוא משתמש בביטויים פילוסופיים, לפעמים הוא מדבר בעברית שהיא לא העברית שלנו, וזה קשה. אז אולי כדאי לתרגם את המערה לעברית כלילה, פשוטה, להעביר את המסרים שלו. אנחנו רוצים ללמוד את המקור. וזה שאנחנו צריכים להתאמץ, להבין את הלשון שלו, זה לא סתם. זה בכלל נכון לגבי כל לימוד תורה. אם נגיד רוצים להעביר לי איזשהו תוכן ב, לא יודע מה, באלגברה או הנדסה או איזה משהו כזה, אין עניין שזה יהיה לי קשה. אם יש מורה, מורה שיודעים להעביר איזו משוואה באלגברה בצורה יותר כלילה, ברורה ופשוטה, מצוין, אדרבה, כל הזמן מחפשים קיצורי דרך פדגוגיים, איך להעביר תוכן בצורה יותר קלה. כן? בלימוד התורה זה לא ככה, אנחנו לא מחפשים שיהיה לנו קשה. אבל לימוד תורה הרבה פעמים דורש עמל. העמל הזה יש לו ערך. כשאני עמל על תוכן מסוים של תורה, הוא יותר קנוי בנפש שלי. כן? לפעמים צער האגרה. לפי העמל, הדבר הזה הוא חלק מהאישיות שלי. כן? לכן אנחנו לא נבלים. לא נבלים מהדברים של המערה. ככה גם הרב קוק כתב באחד האגרות שלו, שאח שלו, הצעיר, אני חושב שקראו לו שמואל קוק, הוא כתב לרב קוק שהמאמרים שלו קצת רחפניים. ככה הוא אומר, מה אתה כותב דברים כאלה בשמיים וזה? תכתוב דברים פשוטים, שכולם הבינו. תכתוב פופולרי, זה הביטוי של אח של הרב קוק. תכתוב משהו פופולרי כזה. הרב קוק פרסם דברים בעיתונים. כל העיתונים היו על רמה אחרת אז. והרב קוק אומר, אני משתדל לכתוב את האמת, אני לא מתכוון להיות מאוד עמוק. אבל דברים פופולריים זה בא והולך. כן, מה זה כתיבה פופולרית? כתיבה פופולרית זה אומר שכולם מבינים את זה בקריאה ראשונה. כן, אף אחד לא קורא, נגיד יש אלון שבת, אם יש איזה מאמר בזה אלון שבת. מישהו קורא את זה כמה פעמים את המאמר? זה פעם אחת, זה כתיבה פופולרית, כולם יכולים להבין את זה. כן, הרב קוק אומר, אני לא יוצא ממאמרים, כן? יוצא ממאמרים שצריך לקרוא אותם כמה פעמים כדי להבין אותם. אבל זה לא סתם. העמל הזה מקנה לנו, כן, את התוכן. התוכן הוא יהיה יותר מוטמע באישיות שלנו. טוב, אז אנחנו נתחיל עכשיו. הקדמה, ספר נצח ישראל. כולם יש דפים, ספרים? לא יודע. טוב, מרן מתחיל בפסוק מספר ירמיה. הנה ימים באים. לכולם יש? יש פה את הדפים האלה, אפשר? צריך לצלם עוד? בסדר? כך כתוב בירמיה. הנה ימים באים, ולא יאמר חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתיו שם. בוא נבין את הפסוק לפני שנראה מה חז"ל אומרים. הנה ימים באים, מתנבא הנביא ירמיה, יבואו ימים, ובימים האלה כבר יהיה תשועה גדולה לישראל, קיבוץ גלויות וגאולה שלמה, ואז ישבחו את השם על זה. חי השם זה כמו שבח להשם. לא יאמר באותו עתיד שלם שהנביא ירמיה מתנבא עליו, לא יאמר, לא ישבחו את השם, חי השם אשר העלה את ישראל מארץ מצרים. כבר לא ישבחו אותו זה שהוא גאל אותנו ממצרים. למה? כי לעומת הגאולה השלמה, הגאולה ממצרים זה כבר יהיה משהו כזה תפל, משני, קטן יותר. אירוע מקומי, כל עם ישראל היה במצרים, והוא הוציא אותנו. אבל הגאולה השלמה, כל עם ישראל מפוזרים בכל העולם, משוקעים בתרבויות זרות, לא מאוחדים, לא מאוגדים, לא שומעים תורה ומצוות, וכולם שווים לארץ ישראל. זה הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר מרשים. ואז ישבחו את השם, כי אם מה יגידו, חי השם, כן, זה ברכה להשם, או הילול להשם, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, ומכל הארצות אשר הדחתים שם. זה הפסוק בירמיה. יש גאולת מצרים, ויש גאולה עתידה. מהפשט של הפסוק עולה שהגאולת מצרים זה באמת דבר מרשים, מפעים, ואנחנו מזכירים אותו בכל יום, ויש לנו לסדר בשבילו, ובכל חג, ובכל שבת, בכל קידוש, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים, כל הזמן. מזכירים את יציאת מצרים, זה נוכח אצלנו יותר מבריאת העולם, זה יותר מהכל. יותר ממתן תורה, לא כתוב זכר למתן תורה כל הזמן. ובאירועים מסוימים מזכירים את זה. זכר יציאת מצרים זה הולך איתנו כל הזמן. אומר הנביא ירמיה, עד נקודה מסוימת בעתיד, שאז כבר לא. אז כבר לא ישבחו את זה, לא יעללו את זה, כי מה יקרה? תהיה גאולה הרבה 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 יותר עליונה. זה ככה כתוב באופן פשוט בנביא ירמיה. ועל זה יש מחלוקת בין זומה לחכמים. מחלוקת שמופיעה חלקה בהגדה של פסח. על הפסוק הזה יש מחלוקת. בפרק כמה דברכות, פרק הראשון של מסכת ברכות, כתוב כך. אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? כלומר, בן זומה אומר, אנחנו נפסיק להזכיר את החסד של יציאת מצרים לימות המשיח. למה? הלא כתיב, פורש בנביא ירמיה. הנה ימים באים וגומר. וכבר לא יציינו את הגאולה ממצרים. אמרו לו חכמים, לא. לא הבנת את הפסוק בירמיה כמו שצריך. לא שתעקר יציאת מצרים. אל תבין מהפסוק שאנחנו בכלל עוקרים את כל החשיבות של זיכרון יציאת מצרים. לא, תמיד 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 אומרים חכמים, אנחנו נמשיך לזכור את יציאת מצרים. טוב, זה לא הפשט של הפסוק, צריך להבין למה, אבל הם מתעקשים על זה. לא, יציאת מצרים לא נשכח לעולם. אלא שתהיה שיעבוד מלכויות, שיעבוד גלויות, כוונה הגאולה משיעבוד הגלויות בגאולה השלמה, היא תהיה עיקר. היא באמת תהיה האירוע, היותר מרכזי שעליו נשבח את השם. ויציאת מצרים תפלה. כלומר, מה זה תפל? משני, צדדי. נמשיך להזכיר את השבח על יציאת מצרים, על גאולת מצרים, אבל לעומת הגאולה השלמה שתהיה בעתיד, היא באמת תהיה תפלה, היא תהיה משני. כיוצא בו, כן? וחכמים מביאים ראיה, שגם שקורה משהו מאוד מאוד גדול, לא שוכחים את מה שהיה בהתחלה, איזה משהו קטן יותר. כיוצא בו לא יקרא שמך יעקב, כי עם ישראל יש שמך, הקדוש ברוך הוא אומר, יעקב, עלית קומה. למה? כי שרית עם אנשים ואלוקים ותוכל. כן, התמודדת גם עם לבן, גם עם עשיו, והתמודדת עם המלאך. אתה עכשיו נקרא ישראל. רגע, אז כבר מה עם יעקב? שם יעקב בטל? לא, רואים גם בתורה וגם בנביא שיעקב אבינו ממשיך להיקרא יעקב הרבה פעמים, הוא נקרא ישראל הרבה פעמים, נקרא יעקב הרבה פעמים, שם יעקב שם כל הזמן. לא שיעקר שם יעקב ממקומו, אלא שיש שם ישראל עיקר, יעקב תפל, אבל הוא בתמונה, הוא תפל. תפל זה לא משהו לא חשוב בכלל. כן? מה זה תפל היום? במילה בעברית, מה זה תפל? מה? פליטה, כלומר זה סתם מיותר לגמרי, כן? אבל זה לא לגמרי מדויק לפי חז"ל, כי בהלכות ברכות יש דבר שנקרא עיקר ותפל. מה זה עיקר ותפל? אם אני אוכל שני דברים ביחד, ואחד מהם זה מה שמעניין אותי, והשני הוא תפל. כמו, טוב, שואלים את זה על הקרמבו. מה העיקר ומה התפל? וקשה להכריע בזה, אמרו שהכל עיקר, כי אלה חושבים שזה העיקר ואלה חושבים שזה העיקר, אז אין פה עיקר ותפל. אבל מה שמובא בפוסקים זה ביחס לדג מלוח. דג מלוח זה העיקר, והקרקר שמתחת זה התפל. כי מה הם רוצים? רוצים לאכול קרקר? רוצים לאכול דג מלוח. מי שאוהב את זה, אני לא אוהב את זה. יש אנשים שאוהבים את זה, בסדר גמור. מה העיקר ומה התפל פה? הדג המלוח הוא העיקר. הקרקר הוא תפל, אבל הוא לא חשוב הקרקר. לפי מה שאני מבין, בלי הקרקר אי אפשר... אי אפשר לעמוד בדג מלוח, צריך אותו, רק הוא המסייר, הוא המסייר, כן? כמו יד ימין הוא עיקר אצל ימני, יד שמאל הוא לא מיותר, היא תיקרא היד התפלה. למה? כי היא עוזרת, היא עוזרת, היא משנית, לא אומר שהיא לא חשובה, זה מקום משני, כמו מפקד וסגן, משהו כזה, בסדר? זה פשוט כי תפל, זה היה שואה, כאילו יציאת מצרים זה תפל, שם יעקב זה תפל, זה לא חשוב, הם חשובים. רק הם משניים, הם מקבלים מקום משני. ממשיך להביא ראיות לזה חכמים, וכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות, זו שעבוד גלויות. קדמוניות, אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. הנני עושה חדשות, אתה תצמח, תנא רבי יוסף, מלחמות גוג ומגוג. כלומר, יש פה כל מיני שלבים בהיסטוריה, והנביא אומר, קדמוניות, מה שהיה בעבר, אל תתבוננו. כל פעם שיש גאולה חדשה, הגאולה הקודמת לה קצת נשכחת, קצת תחיל.
מה?
כן, כן, כן. זה הנביא, וחז"ל דורשים את זה. הוא נותן איזה דוגמה. משל, משל לבא הדבר דומה. דומה. לאדם שהיה מהלך בדרך, פגע בו זאב. מרו עכשיו יש לו סכנה, זאב היא חיה טורפת. וניצול ממנו. היה מהלך, הוא מספר מעשה זאב, ניצלתי בזכות הקדוש ברוך הוא, ניצלתי מן הזאב, ניצלתי מן הזאב. כן, זה תופס אותו, זה מעסיק אותו, זה עיקר אצלו. הגאולה שלו מן הזאב. פגע בו ארי וניצול ממנו, כבר שכחת זאב. רגע, אתה לא עכשיו מספר שניצלת מזאב, מה ניצלתי מזה? ניצלתי מאריה, הרבה יותר משמעותי. היה הולך, הוא מספר מעשה ארי, אריה. פגע בו נחש, הוא הכי מסוכן, וניצול ממנו, שכח מעשה שניהם, שכחת זאב, שכחת אריה, והיה מה הולך, הוא מספר מעשה נחש. כך ישראל, צרות אחרונות, כוונה, הישועה, הגאולה, מהצרות האחרונות, משכחות את הצרות הראשונות שנגענו מהם עד כאן. בין זומה וחכמים, זה לא רק מחלוקת הלכתית, האם לימות המשיח מזכיר את יציאת מצרים. אלא מה בכלל המקום של יציאת מצרים? מה זה יציאת מצרים? בין זומה אומר, יציאת מצרים, השם גאל אותנו, ואנחנו מלאים רושם, ואנחנו הולכים ומספרים יציאת מצרים, אנחנו לא נרגעים מזה. הוא הציא אותנו למצרים, הוא גאל אותנו, מעבדות לחירות וכו'. זה מאוד תופס אותנו. אבל אומר בן זומה, והוא מסתמך על הפסוק בירמיה, יבואו ימים ותהיה גאולה הרבה הרבה יותר מרשימה, יבואו עם ישראל מכל העולם, קידוש השם גדול מאוד, יבנה בית המקדש שלא יחרב, כן, הבית השלישי לא יחרב, אין גלות אחריה, אז זה הרבה הרבה יותר מרשים. ולכן יציאת מצרים, אומר בן זומה, אנחנו מזכירים יציאת מצרים עם עוד המשיח, לא צריך להזכיר אותה כל כך. רוצים להזכיר אותה קצת? בסדר, תזכירו אותה קצת, אבל באמת היא כבר מאבדת את המקום שלה. חכמים אומרים לא, 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 חכמים לא מוכנים לשמוע את זה. יציאת מצרים, אנחנו נמשיך להזכיר אותה לנצח. במה המחלוקת שלהם? אפשר לחשוב שהמחלוקת שלהם זה הנפש האנושית שלנו, מה מפעים אותנו, מה מרשים אותה. יציאת מצרים, וואו, היה אירוע. משהו חבל על הזמן, וזה השאיר עלינו חותם להמון, למאות ואלפי שנים. אבל הגאולה השלמה תהיה הרבה, אירוע הרבה יותר משמעותי. באופן טבעי, אז זה יציאת מצרים, כבר, כן, זה פחות. כן, זה פחות. כן. ככה אפשר להבין. יציאת מצרים זה אירוע אחד, והגאולה השלמה זה אירוע הרבה יותר גדול, שקצת יחליש את היחס שלנו ליציאת מצרים. אבל חכמים אומרים לא. זה לא המבט הנכון. זה לא המבט לקחת את יציאת מצרים והגאולה השלמה ולהשוות ביניהם ולהגיד הגאולה השלמה גדולה יותר, וכן גאולת מצרים היא כבר נשכחת.
חכמים אומרים את העניין שכאילו ימשיכו להזכיר את השבח, אבל בצורה
משנית. כן, בן זומה אומר לא להזכיר בכלל. חכמים אומרים זה תמיד 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 הולך איתנו. זה מחלוקת לא רק מה מפעים אותנו ומה מרשים אותנו, זה מחלוקת בהבנה מה זו יציאת מצרים? האם יציאת מצרים זה נקודת זמן שהשם ריחם עלינו, גאל אותנו, עשה ניסים ונפלאות, והאירוע הזה נגמר. אנחנו זוכרים אותו. אנחנו מתרפקים עליו, מקווים, מצפים, הלוואי שיושיע אותנו שוב פעם, לגאולה שלמה. אומרים חכמים לא. יציאת מצרים זה לא אירוע שהתחיל ונגמר. יציאת מצרים זה אירוע מתמשך. זה אירוע שלא מסתיים אף פעם. יציאת מצרים זה לא רק לגאול אותנו ולהוציא אותנו מעבדות לחירות, יציאת מצרים זה בעצם הלידה של עם ישראל. יציאת מצרים זו הבחירה האלוקית בעם ישראל שיהיו עם השם לנצח. מכוח זה הם יקבלו תורה במדבר, מכוח זה שהם יצאו ממצרים. כלומר, לא רק, לא יצאו טכנית, אלא נבחרו כעם השם. נבחרו כעם השם, אז יקבלו תורה, והם יקבלו נבואה, ויקבלו ארץ ישראל, ויקבלו בית מקדש, וגם הגאולה השלמה היא תוצאה בסך הכל של אותו אירוע מכונן של לידת עם ישראל, שהבחירה הערכית לעם ישראל ביציאת מצרים.
אז למה אם ביציאת
מצרים ודאי שעם
ישראל יקבל את התורה, אז למה
הקדוש ברוך
הוא הלך בין העמים
ובדק עם... טוב, זה מדרש אחר, זה טוב מאוד. אתם תגלו שיש אלפי סתירות במדרשי חז"ל. כמובן אין שום סתירה במדרשי חז"ל, אלא כל מדרש חז"ל יש לו גם הרבה צדדים והרבה פנים. זה בפרק א' של ספר תפארת ישראל, המדרש הזה. כן, הוא לא באמת הלך, הקדוש ברוך הוא, הוא לא הלך. כן, כדאי ללמוד את זה, לא יודע, אולי יחגת איזה אירוע, אז אפשר ללמוד, זה חשוב מאוד, אבל אין לכם שיעור בתפארת ישראל, נכון? הבנתי. טוב, זה חשוב מאוד. אולי פעם נלמד את המדרש הזה, מדרש מאוד מאוד חשוב. אז אומר המהר"ל, חכמים מתכוונים להגיד שאין פה שני אירועים, שזה גדול וזה ענק, אלא יש פה אירוע אחד. אירוע אחד של לידת עם ישראל, הבחירה האלוקית בעם ישראל כעם השם לנצח. והכל הולך, זה הכל הולך ומתגלה. גם הגאולה השלמה זה סך הכל גילוי של גאולת מצרים. יגיד המהר"ל בהמשך, הגאולה השלמה, מה זה? זה השלמה של גאולת מצרים. זה הכל 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 גילויים של מה שקרה במצרים, שהשם בחר בישראל. זה כמו, ככה המהר"ל מסביר בספר גבורות השם, הוא מסביר יציאת מצרים זה כמו לידה. של תינוק, של תינוקת. ואחרי זה, התינוק, הוא מתחיל ללכת, הוא מתחיל לדבר, הוא מתחיל לשיר, הוא מתחיל לחשוב. כל הדברים האלה שהוא הולך ומוציא אל הפועל במשך כל החיים שלו, הם כבר כולם מונחים שם בנקודת הלידה. שעם ישראל נבחרים ביציאת מצרים, הכל שם. כל הקדושה שלהם, הטהרה שלהם, הנבואה שלהם, המידות שלהם, הבשורה שלהם לכל האנושות, הכל, הכל כיבוש הארץ, הכל מונח שם. הכל מרוכז. והולך והקיפולים נפתחים, זה הולך ומתגלה במשך כל הדורות. אז אומרים חכמים, כמו ש... מה זה ישראל, מדרגת ישראל? זה לגבי מדרגת יעקב. יעקב אבינו זה יעקב, הוא זכה לעוד תוספת מדרגה שקוראים לו ישראל. לא ניכנס להבדלים שם, זה תוספת מדרגה. זה על בסיס מדרגה של יעקב. אותו דבר, כל הגאולות, כל הישועות, כל הברכות, כל ההתעלות של עם ישראל, הכל, 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 כבר הוטבע בהם ביציאת מצרים. אומרים חכמים, לשכוח את יציאת מצרים, להפסיק להזכיר את יציאת מצרים, זה כמו שאדם משכח מההורים שלו, מתי היום הולדת שלו, לאיזה עם הוא שייך, מאיפה את רגע הלידה. תראו לכם אדם, שהוא אדם כישרוני וחכם ומצליח, רק הוא לא יודע בדיוק איפה מתי הוא נולד, למי, לאיזה אומה, לאיזה משפחה. זה אדם מסכן, זה אדם תלוש, הוא לא יודע מאיפה הוא בא בכלל. לא, אבל הוא פורח ומצליח בכל מיני תחומים, זה אדם בלי, 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 בלי התחלה. אז יציאת מצרים זו התחלה, והכל מיני זה כמו שורש האילן. אחרי זה יש גזע, יש ענפים, יש פירות, ופרחים, ועלים, מאיפה כל זה בא? זה הכל ביטויים לקוד הגנטי שמונח בזרע, בשורש. זה יציאת מצרים. מי אנחנו? השם הוציא אותנו ממצרים. כלומר, מי אנחנו? השם בחר בנו כעם השם לנצח. יציאת מצרים שווה הבחירה האלוקית בישראל. זה לא רק הוא הושיע אותנו, הוא לוואי שהוא יושיע אותנו שוב. הוא בחר בנו, לכן בוודאות הוא ישיע אותנו. בוודאות, עם ישראל בכל קלות שהם לא היו בה. מה? הוא, השם נתן לכם, הוא יושיענו, ברור. הושיע את עמך, שלא, הושיע את עמך, הושיע את עמך, אתה יודע. כי הוא בחר בנו, הוא יושיע אותנו. זה ברור. זה מה שהרב כותב בספר אורות הקודש. ציפיית הישועה, הוודאי. יש לנו ודאות שהשם ישיע אותנו. כן, כמו שואלים כל אדם בישראל, מה יהיה? יהיה טוב, שיהיה טוב. השם יעזור. איפה אתה יודע שהשם יעזור? כי זה, הוא בחר בנו. אי אפשר לברוח מזה, ברוך השם. ולפי המשך הגמרא שם, באמת בן זומא שותק. שותק כוונה שהוא מודה לחכמים. כן? כל הזהות שלנו, הזהות היהודית, כן, זה נושא גדול, הזהות הישראלית שלנו, הזהות של להיות עם ישראל, מתחיל בזה. לא מתחיל בזה שאנחנו הכי צדיקים, הכי ישרים, הכי בעלי חסד, וזה דברים אחר כך. ויש לנו את התורה שלעיני אי חוכמתכם ולעיתכם לעיני עמים. זה הכל גילויים. כל הזהות שלנו מתחילה בזה, השם בחר בנו. השם בחר בנו מכל העמים. השם בחר בנו מכל העמים, בשיחות הרב ציודה זה קוראים לזה היום חפירה, לא אומרים ככה על הרב ציודה, הרב ציודה חזר על זה מאות ואלפי פעמים להכניס את זה טוב טוב ללב, לראש, בצורת החשיבה, השם בחר בנו, בחר בנו. לא כי אנחנו כאלה או כאלה או כאלה, הוא פשוט בחר בנו. וגם ירומז פרשת שבוע. נכון? למה השם בחר באברהם? מה? למה הוא בחר בו? כנראה צדיק אברהם אבינו. כולם מסכימו שאברהם אבינו היה צדיק? איפה זה כתוב? מה? נכון, זה בעיה. רגע, כתוב במדרש. במדרש כתוב שהוא הכיר את בורו בגיל 3, הוא שבר את הפסלים ועמד בניסיון, אבל בפסוקים זה לא כתוב. נכון. אבל מה כתוב בפרשה הקודמת אצל נוח? למה השם בחר בנוח להיות הממשיך של האנושות? נכון? ככה הרמב"ן אומר על הפרשה. הוא אומר, פרשת נוח, נוח איש צדיק, נוח מצא חן, השם פונה אליו. פרשת לך לך, השם פונה לאברהם. למה? למה? כך. אברהם בטח היה צדיק, בטח היה ראוי לזה. אבל הפנייה האלוקית, הקשר האלוקי עם אברהם, הוא לא בנוי על זה. הוא לא מותנה בזה. וגם אם ישראל לא התנהגו כמו אברהם אבינו לפעמים, הם עדיין ישראל. בין כך ובין כך קוראים בנים, אני נגיע לזה בהמשך. בסדר? זו הבחירה האלוקית באברהם אבינו, שזה בא לידי ביטוי בזה שהוא גואל אותנו ממצרים, והוא בוחר בנו כעם השם לנצח. בסדר? טוב, עכשיו המהר"ל הולך לאתגר אותנו. הוא רוצה לאתגר אותנו קצת בפילוסופיה. למדתם קצת פילוסופיה? יש ביטויים, הרבה פעמים הראשונים, זה הרמב״ם, הרב סעדיה גאון, רב יוסף אלבו בספר העיקרים, וגם ספר כוזרי קצת והמהר"ל, הם לוקחים ביטויים מהפילוסופיה, בעיקר של אריסטו, לפעמים הרמב״ם עושה את זה המון, ממש דן בזה, המהר"ל עושה את זה לפעמים, לא כי הוא פילוסוף, הוא עוד הבין את הפילוסופיה, אבל רק כדי להבטא איזשהו עיקרון רוחני. בסדר? אבל הולך לדבר איתנו קצת במושגים פילוסופיים, זה לא הסגנון המצוי שלו. והוא הולך לדבר על שתי ביטויים שנקראים סיבה ומסובב. מה זה סיבה ומסובב? בעברית, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה סיבת הדבר? הגורם והמסובב. התוצאה, הנגרם, הפועל והנפעל. כן? הגורם והנגרם. סיבה, תוצאה. סיבה ומסובב. יש סיבה שהוא הגורם, יש מסובב שהוא מופעל, הוא התוצאה. בסדר? הנגר הוא סיבת השולחן. השולחן הוא המסובב. בסדר? האבא או האמא הם סיבת הבן, הבן, כן? והתינוק הוא המסובב. בסדר? זה המושגים. ככה כל הראשונים מסבירים את הביטויים סיבה ומסובב, והמהר"ל יסביר אותם קצת שונה. בסדר, אז בואו נקרא את זה בפנים, אם יש שאלות תשאלו. במה שכל סיבה ראוי שתימצא עם המסובב, ואם לא כן, לא היה סיבה באמת, נקודה. המהר"ל אומר קצת אחרת ממה שהסברנו, אומר סיבה, אם אנחנו רוצים להגיד שהסיבה הוא הסיבה של המסובב הזה, הנגר הוא הסיבה של השולחן הזה, זה רק בתנאי שהסיבה כל הזמן עם המסובב. מה זאת אומרת? הסיבה שמהווה מסובב מסוים, הנגר הוא מהווה שולחן, הוא יוצר את ההוויה, הוא בונה שולחן. אם אנחנו רוצים לקרוא לנגר סיבה של השולחן, מוכרח לומר שהנגר הזה כל הזמן יהיה עם השולחן. לא רק פיזית, אלא שכל הקיום של השולחן הזה לנצח יהיה תלוי בקיום של הנגר. וזה לא נכון, כי נגר בונה שולחן ונפטר, סיבה טובה, שולחן יכול לשרוד המון 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 שנים. אז לפי זה, הנגר הוא לא סיבה של השולחן. אבל הוא חיבר. נכון, חיבר את העצים. אז מה הסיבה של השולחן? מה מקיים את השולחן תמיד? חוקי הפיזיקה, הכימיה, או הגרביטציה, כל חוקי הטבע, הם מקיימים את זה. האם האבא והאמא הם סיבה לתינו? האבא והאמא, כדרך העולם, יפטרו בגיל 120. והילד ידע, הם המשיכו לחיות. אבל הם שותפים ביצירת הבלת, ודאי. אז מי מקיים את התינוק? מי הסיבה של התינוק הזה של הילוד הזה? הקדוש ברוך הוא, העולם הטבעי. הנגר הוא שותף, הוא סיבה תפלה, משנית. הוא שותף בליצור את השולחן. אבל לא הסיבה של השולחן. גם האבא והאמא שותפים, כתוב שלושה שותפים באדם. כן? אבל לא הסיבה. בסדר? זה איזה כלל פילוסופי כזה. כן. תשאלו, תשאלו, זה חשוב. נכון. כן, אבל המחנה המשותף הוא שגם האדם ימשיך לחיות אחרי שהרב ימותו, בסביבה טובה, וגם השולחן ימשיך להתקיים בלי הנגר. כן? תינוק אמנם צריך שיעזרו לו בהתחלה, אבל בסך הכל הוא לא חייב את ההורים שלו. מישהו אחר יכול לגדל אותו. כן, המחנה המשותף הוא, אז לכן הוא רוצה להסביר מזה שבעצם הקדוש ברוך הוא הסיבה של הכל. בסדר? בוא נראה את זה בפנים. כן. זה, תראי, הסיבה ומסורה זה ביטויים באריסטו, אני לא בקי גדול, אבל שם זה, משם זה המקור של הביטויים האלה, והמערה לא מצאתי מישהו שמסביר את סיבה ומסורה בצורה שלו. זה לא עניין שצודק או לא צודק, כאילו, זה ביטויים שמשתמשים כדי להסביר עקרונות פילוסופיים, וגם המערה, הוא, גם הפילוסופיה פחות מעניינת אותו. הוא לוקח את זה כדי להסביר לנו משהו רוחני. כן? בסדר? יציאת מצרים תהיה הסיבה שלנו. והיא תמשיך לסובב את כל החיים של עם ישראל לנצח. כלומר, הבחירה האלוקית בישראל ביציאת מצרים זה הסיבה, זה הבסיס של כל הקיום שלנו לדורות. מי אנחנו? השם הוציא אותנו מצרים. כלומר, מי אנחנו? השם בחר בנו. מתי? יציאת מצרים זה אירוע הבחירה. זה אירוע הטבעת הבחירה בישראל לנצח. וזה הוא משתמש בביטויים האלה כדי להדגיש לנו כמה שיציאת מצרים זה התעודת זהות שלנו. כלומר, הבחירה האלוקית מי אנחנו? אשר בחר בנו. אתה בחר אותנו. זה אנחנו. שם הוא חותר. בואו נמשיך לקרוא קצת בפנים, יש שאלות תשאלו. אם אתה רואה, מקשה המערב, סיבה כמו נגר, והוא אינו נמצא עם המסובב, כלומר, המסובב ממשיך להתקיים בלי הסיבה, איננה סיבה באמת. כלומר, המשל, אני נותן דוגמאות שדיברנו עליהן. כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר, והוא סיבה אל הבית, והוא מת, קבלן מת, והבית נשאר, אז אתה מבין שהוא לא הסיבה של הבית. או אם אתה רואה האב שהוא סיבה אל הבן, והאב מת והבן נשאר, מסקנה, אין עליך לומר, אפשר לומר שהבנאי הוא סיבה גמורה, מוחלטת, שלמה של הבית. לא, הבנאי הוא סיבה צדדית, משנית, הוא עוזר, מחבר את העצים, מחבר את הבלוקים, מנצל את חוקי הפיזיקה של העולם כדי לבנות בית. וגם אי אפשר לומר שהאב הוא סיבה גמורה אל הבן. כן? לא מספיק אבא ואמא, צריך פה את כל החוקים הביולוגיים. אל תאמר כך, שהסיבה הוא, מה זה הגדרת סיבה? שצריך שיהיה נשאר עם המסובב. שאם הוא סיבה אליו להיות נמצא, אם הוא המציא אותו, הביא אותו למציאות, גם הוא צריך לקיומו. וכיוון, וכאשר נשאר הבית עומד אחרי שמת הבנאי, זה בשביל, זה בגלל שלא היה הבנאי סיבה למידת הבית הקיום שלו. אז מה הבנאי עשה? כי לא היה הבנאי סיבה רק אל מה? התקרבו את העצים זה לזה. ניצול חוקי הפיזיקה. ולהניח זה על זה, כאשר אין הסיבה, לא ימצא התקרבות העצים. אבל קיום הבית הוא לעצמו, מי מקיים את הבית? חוקי הטבע. כי הארץ, חוקי הארץ, הוא נושא אליו. אם כן, הסובב, הסיבה לעמידת הבית, הוא הארץ, חוקי הטבע. ודאי זאת הסיבה, היא נשארה עם המסובב, ולא יתכן הסרת הסיבה הזאת וישאר מסובב. עוד משל. וכן אם אין האב סיבה אל הבן. אבל האב כן סיבה לזריעת הזרע, הוא שותף. זאת הסיבה הנשארת. כי אם אין האב, אין כאן זריעת זרע. אבל הסיבה המקיימת את הבן, הוא הטבע שנתן לו השם יתברך אליו. כי איך ייתכן שייתן הסיבה יותר ממה שנמצא בעצמו בו? איך האב יכול למות ועוד לתת חיים לבן שלו? הרי הוא עצמו כבר אין לו חיים. אם היה האב סיבה לקיום הבן, אם כן תמצא שהאב ייתן לבן יותר ממה שיש בו, כי ייתן קיום לבן אף אחר שמת האב בעצמו. ולבנו יש חיות אחר מיתת האב. דבר זה אי אפשר שייתן דבר שלא נמצא בו. אבל סיבת קיומו מסיבה אחרת. הוא השם מדבר שהוא סיבת הכל ואין סיבה זולתו. טוב, זה פילוסופי. עכשיו הוא הולך לקחת את העקרון הפילוסופי הזה ולהכניס את זה לבן זומר וחכמים. בן זומר מצאת מצרים, אירוע בעבר, היה ונגמר. חכמים אומרים, לא! יציאת מצרים זו הסיבה. זה הפעולה של בריאת עם ישראל כעם השם. וזו סיבה שהיא כל הזמן קיימת אותה. כן? ולכן ודאי אנחנו נגאל, ודאי אנחנו נחזור בתשובה, ודאי ישראל יתקבצו, ודאי כל עד יש לנו ציפייה ודאית בישועה וגאולה שלמה. למה? כי זה הכל מונח שם בסיבה, והסיבה הזאת, הבחירה האלוקית בישראל הולכת איתנו תמיד. בזמן המהר"ל היה ייאוש גדול מאוד בעם ישראל. ייאוש מזה שאנחנו עם השם. ייאוש מזה שאנחנו אתה בחרתנו. מדוע? כי הכנסייה, הנצרות, היא הייתה מאוד מאוד חזקה באירופה באותה עת, וזה מה שהיא כל הזמן חלחלה. עם ישראל חטאו וגלו, והם לא העם הנבחר. אנחנו, ככה טוענים הנוצרים, אנחנו עכשיו העם הנבחר. ואחרי שהעם ישראל שומע את זה מאות 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 שנים, הרי זה 1400 שנה אחרי חורבן בית שני, זה מחלחל. ויש ייאוש. והבא המערב רוצה לעודד את עם ישראל. הוא אומר, לא לשכוח מי אתם. אתם יצאתם ממצרים, נבחרתם. בחירה אלוקית נצחית. אי אפשר לשנות אותה. היא לא תתבטל באף מצב. חטא, חורבן, גלות, שמד, עבודה זרה, שום דבר לא יעזור. אתם, ברוך השם, אי אפשר לתת מלהיות עם ישראל. למה? כי יש את יציאת מצרים, יש את הסיבה. והסיבה כל הזמן מקיימת את המסובב. הבחירה האלוקית כל הזמן בוחרת בישראל. כן, גם בדרך כלל הלכה כחכמים, למרות שזה דברי אגדה, זה לא מחלוקת להלכה, אבל הוא מביא דברי חכמים פה.
כן?
איך שתראי את זה, זה הבחירה האלוקית, והיא אלוקית, אז זה הקדוש ברוך הוא, וזה קיים תמיד. כן, זה פעולה, הסיבה לא עוזבת אותנו. ושאנחנו הולכים ומקבלים תורה, זוכים לנבואה, זוכים לנצח, זה הכל דברים שמונחים שם כבר בסיבה הזאת. כן? כן, הוא השם הוציא אותנו ממצרים, בוודאי הוא יושיע אותנו לישועה שלמה, זה ברור. ככה כותב הרב קוק בספר אורות, הוא כותב, משה ואליהו, מי זה משה? זה גאולת מצרים. מי זה אליהו? ישיב לבבות על בנים. זה נבואת מלאכי, זה גאולה שלמה, זה נבואה אחרונה. משה ואליהו, אומר הרב קוק, גואלים הם גאולה אחת. גאולת מצרים זה לא אירוע שנגמר. זה רק התחלת האירוע. וזה גאולה אחת ארוכה, 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 וגאולה שלמה. בדרך יש חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, יש הרבה עליות וירידות. אבל ככה הרב זצ"ל וככה גם המהר"ל אומר. יצאנו ממצרים, הולכים לגאולה השלמה. ככה הוא סוקר את כל ההיסטוריה. הוא לא מתעלם מהנפילות, מהחטאים, מהגלויות. הוא ידבר עליהם. אבל כל הזמן הוא רואה את הגרף הזה של הצמיחה הוודאית של עם ישראל לישועה השלמה שלה. משה ואליהו זה גאולה אחת ארוכה. ולא אירועים היסטוריים. לכן גם הציפייה לישועתם של ישראל היא לא הלוואי שהוא יושב. בוודאי שיושיע אותו. הלוואי שזה יהיה בדור שלנו, הלוואי שנזכה להיות שותפים, אבל ודאי שיושיע אותנו. אנחנו תוך כדי ישועה. טוב, קל לנו להגיד את זה. היום בארץ ישראל, אבל מה אמרו אחרי חורבן בית ראשון? שם ישבנו גם בחינו אחרי חורבן בית שני, מה אמרו בשואה, מה אמרו בתקופות קשות. תקופות קשות. גם בזמן המערה, תקופה קשה מאוד מאוד מאוד. המערה אומר, לא, אנחנו פה בגלות, זה זמני. 1400 שנה אחרי חורבן בית שני, עוד לא התחילו העלייה הראשונה, לא התנועה הציונית, לא תמיד הגר"א, לא תמיד הבעל שם, לא התחילו, ארץ ישראל היה חלום. אומר המהר"ל, חבר'ה, גלות זה זמני. המהר"ל, 1400 שנה, זה זמני, אנחנו כבר יוצאים מפה. ניקח עוד 400 שנה עד שתתחילו לעלות, זה זמני. זה המבט של המהר"ל. כי הוא חי את הסיבה, את הבחירה האלוקית ביציאת מצרים, והמבט שלו לעתיד. ולאט לאט, בהמון מאמרי חז"ל ודברים, הוא מרומם אותנו מזה. כן? ציפיית הישועה, נצח ישראל. מה זה נצח ישראל? כן. כן.
כאילו מקביל חוקי הטבע לאלוקים כאילו, או שאלוקים סיבה?
אלוקים הוא בעצם הסיבה של כל חוקי הטבע, כן. מה מקיים את הבית?
אבל איך הוא הגיע לזה?
מה?
איך הוא הגיע לזה בתורך?
איך הוא הגיע למה? אני לא הבנתי את השאלה.
לזה שאלוקים
הוא
סיבת
חוקי הטבע. מה מקיים את זה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא סיבת הסיבות, נכון? ככה אומרים בשיר. אז הוא סידר, זה אוקיי, הפיזיקה והכימיה והביולוגיה וזה, כן? כמו שאדם חולה, הוא יכול בסדר מפיל לעשות. כן? הוא סידר לנו כל מיני כללים גופניים, וזה הקדוש ברוך הוא מסדר הכל. מה זה נצח ישראל? מה זה ביטוי לנצח? מה זה נצח? מה? קיום נצחי, נכון? נכון? מה עוד? מה? זה קיום נצחי, תמידי, אותו דבר. ננצח זה גם להכריע. ננצח, ננצח אותך, ננצחתי אותך. כן? להכריע כל מי שקם נגדנו. רואים? כל דור ודור עומדים עלינו. אנחנו מכריעים ומנצחים. והפירוש השלישי של נצח?
ניצחון של רעה
טוב. אז זה כמו להכריע מי שקם נגדנו. זאת אומרת, זה גם להכריע את, נכון? להכריע את הרע בעולם. נכון? זה הביאור הרביעי, לנצח. לנצח כוונה זה להוביל. להיות עם מופת שכל האנושות, הרי כל הנגנים מה הם עושים? מסתכלים על ההורים, אני אולי עושה רק ככה, אני לא יודע מה, גם אני חושב שאני יכול לעשות את זה. אבל כולם, עיניהם נשואות, איך קוראים זה? למנצח, לקונדוקטור. נכון, זה תפקיד של עם ישראל. עם ישראל הם קיימים לנצח. ההיסטוריה מראה את זה כבר. הם מכריעים את כל מי שקם נגדם, רואים את זה גם. הם מכריעים את הרע שיש בעולם, רואים את זה. עם ישראל הם דבקים בטוב, והם גם מובילים. אם הם לא מובילים עכשיו, הם מיועדים להוביל. כן? ונלוו אליך גורים רבים, כל האומות יבואו, עלו משים לציון, לראות, לקבל פה הדרכה. כן? עם מופת, כמו דמות מופת, יש עם מופת. זה הכל תמון פה בספר הזה. הכל, הכל, הכל מתחיל, לא רק בלזכור את יציאת מצרים, אלא בלהטמיע, השם בחר בנו מהרגע שנולדנו. לא היינו עם, ואז הוא בחר בנו. לא היינו עם רגיל אף פעם. עם השם אלה, ככה הנביא אומר. מהרגע שנולדנו, זה ה-DNA שלנו. שונים ומשונים אנו מכל העמים, כותב הרב בספר. נמשיך פה קצת, ברשותכם. לפיכך, כן. סביר אלו לחכמים שזכר יציאת מצרים אף לימות המשיח. אי אפשר לזכור את יציאת מצרים. כל ימות המשיח, מה זה? זה מכוח מה? מכוח הבחירה האלוקית בישראל, יציאת מצרים. זה פשוט שכל הזמן מזכיר את זה. גם אדם שנהיה הכי הכי חשוב בעולם, הוא מציין את היום הולדת שלו. כי הכל התחיל שם. כי איך לא יהיה זכר בעתיד לסיבה עם המסובב? הגענו למסובב, לימות המשיח, לתוצאות, למדרגות הכי עליונות. לא נשכח את הסיבה, את הבחירה האלוקית בישראל. הוא מסביר. כי מן מדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, לא קנו שום מדרגה בחירית. המדרגה העצמית שלהם, שהשם בוחר בהם ועושה אותם עם השם, מכוח זה קנו עוד מדרגה יותר עליונה. מתן תורה, קריאת ים סוף, מתן תורה, ארץ ישראל, בית המקדש והגאולה השלמה וכל ימות המשיח. זה הכל מכוח זה. ואם לא שהוציאנו ממצרים ולקח ישראל לא לעם, לא זכו לאותה מעלה העליונה שיקנו לעתיד. כל המעלות בעתיד זה הכל תוצאות של הבחירה האלוקית מיציאת מצרים. כי יציאת מצרים הוא סיבה בעצם אל הגאולה העתידה. לפיכך, כשהשיב בן זומר דברי חכמים והקשה מהפסוק בירמיה, כי מזכירים יציאת מצרים לעתיד, אומר בן זומר, אין צורך להזכיר את זה. כי מה בן זומא כנראה חושב? שהזכרת יציאת מצרים זה הכרת הטוב. על האירוע המופלא הזה של גאולת מצרים. אומרים לחכמים, לא, זה לא הכרת הטוב. זה הכרת העצמיות. זה הכרת מי אנחנו. זה הבלטת הזהות שלנו. הזכרה לנו, אנחנו עם השם. זה יציאת מצרים. זה זכר יציאת מצרים. כן? אז הוא הקשה עליהם שלא, לא כתיב הנה ימים בהם, שמזה יש להוכיח, שלא יהיה נזכר יציאת מצרים לעתיד. על זה השיבו חכמים, לא הבנת. לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא שהשיעבוד גלויות, הכוונה הגאולה משיעבוד גלויות היא תהיה עיקר, באמת היא תהיה מאוד מאוד נוכחת, יציאת מצרים תפלה. ופה קצת קשה, כי נשמע שיציאת מצרים זה משהו כזה תפל. כן? אבל אם אני חוזר לקרקר והארינג, אז התפל הוא הבסיס. הוא הבסיס. כן? בלי הקרקר אין, 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 אפשר, אין, אין בסיס, אין מה להניח את הארינג. אתה יודע מה? זה פשוט משל טוב, יש לכם משל יותר טוב, אני אשמח. כי לא כולם אוהבים ארינג, אז זה לא תמיד עובר. כן? אז יציאת מצרים זה הבסיס. זה הבסיס, הכל נבנה על גביו. אם אנחנו יודעים מה זה יציאת מצרים, כלומר, אם אנחנו מפנימים שהשם בחר בישראל להיות לא לעם, לנצח, יש לנו בסיס. אפשר לבנות את האומה, אפשר לבנות את החיים שלנו, אפשר לבנות את עם ישראל, אפשר להאמין בעם ישראל. יש קרקע יציבה, אנחנו רגועים. השם בחר בעמו, אפשר לרגע, אבל יש תופעות וזה, וחילון וכפירה, ומה עושים פה, ואיזה... נכון, יש הרבה בעיות בעם ישראל, אם יש בסיס, מאיפה אנחנו באנו, אנחנו יודעים. לאיפה אנחנו הולכים, אנחנו בוודאות יודעים. רק יש פה כמה ירידות ועליות בין משה לאליהו. אבל אם יש לנו את היחס הנכון לרגע הבחירה האלוקית, הנצחית הזו, אז זה מה שנקרא שלוות עשייה, פועלים עם הישראל, תקנים את עצמנו, משתדלים להיות יותר נאמנים לעם ישראל, מתפללים על כל עם ישראל שיהיו נאמנים לזה, ולא מתייאשים. לא מתייאשים מעצמנו, לא מתייאשים מאף אדם מישראל. ודאי לא מרחיקים ולא שונאים ולא כל מיני דברים כאלה, כי כולם שייכים לזה. לכולם יש את הבסיס הזה. וכל זה מפני שאי אפשר שיהיה מסובב ולא הסיבה. הגאולה העתידה היא ודאי לא יכולה להיות בלי גאולת מצרים. לכך ראוי שיהיה עם שיעבוד גלויות זכר על דבר שהוא סיבה אליה ויוציאת מצרים. אני רוצה לדלג איתכם, כי עכשיו הוא נכנס לעניין הזה של יעקב וישראל. ומפני כי אלו שתי גאולות. בסדר? בספר, יש לכם בטח כל מיני ספרים, בספר הישן זה בעמוד השני, בשורה רביעית, סוף שורה רביעית. ממש ארבע שורות האחרונות של ההקדמה, אני מבין שרובכם יש לכם ספרים כמו שלי? יש כל מיני ספרים, וזה, יש לכם איפה זה שמה? ומפני כך אלו שתי הגאולות. פשוט רוצה את השורות האחרונות פה. ומפני כך אלו שתי הגאולות, הם מתחברים ביחד, גאולת מצרים, והגאולה השלמה. כאילו הם גאולה אחת, ממש כמו שהרב קוק כותב באורות, משה ואליהו, גואלים הם גאולה אחת, הרב כנראה לקח את זה מפה. ומפני שבאון בחיבור גבורות השם, זה ספר על גלות מצרים, שעניין גאולת מצרים, יש לחבר עם זה גאולה אחרונה, גבורות השם זה גלות מצרים והגאולה ממנה, נץ ישראל זה הגאולה השלמה, אומר המערה, לא סתם הוצאתי את זה אחרי זה, זה שייך אחד לשני. וחיבור הזה נקרא בשמו נצח ישראל, והטעם מבאר למעלה בתחילת חיבור גבורות השם, כי בחיבור הזה התבאר, כי השם יתברך נתן לישראל הנצחיות, מה זה הנצחיות? שאינם קלים חס ושלום בגלותם, שיש להם קיום נצחי. גם התבאר, גם כן התבאר, כי יש אל השם יתברך הנצח, שיהיה מנצח מלכות, מה כתוב לכם? מלכות גוג ומגוג ומלכות רביעית. רביעית, זה הגרסה הזה מלכות רביעית. פשוט עשו צנזורה, לא, הנוצרים לא אהבו את זה, במלכות רביעית זה הם. יש המון צנזורה פה. בזכות הנוצרים שעשו צנזורה על הרבה ספרים, מה זה בזכות? הם שיבשו המון 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 ספרים, אבל הם היו מאוד מאוד מדויקים, הם היו כותבים תאריכים. הצנזורים, הגויים, הנוצרים, היו כותבים תאריכים בשולי העמודים, מתי הוא גמר לצנזר ספר מסוים. אז היום יש אלפי ספרים שאנחנו לא יודעים באיזה תקופה נכתבו, על ידי איזה אזור ואיזה תקופה בעם ישראל, בזכות הנוצרים. יש לנו תאריך, אז אנחנו יודעים למקם את זה באיזה תקופה של חכמים זה היה. זה לא לזכותם. כן, אבל הרווחנו מזה משהו. כי דכתיב ועלו משים בארציון, שפוט את הריסיו, והייתה לשם מלוכה, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אמן כן ירצון, במהרה בימינו. ברוכות יהיו, המשך שבוע טוב.